שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא יום העצמאות בירושלים בשנת 1967. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. עם תום מלחמת השחרור הוחלט בהסכם בין ישראל וירדן על פירוזה של ירושלים וחלוקתה. אחד מסעיפי ההסכם הגביל את הכוח הצבאי שרשאי היה לשהות בעיר. לפי ההסכם, גודל הכוח הצבאי שיכול היה כל צד להחזיק בירושלים היה גדוד חיל רגליים בגודל של 80 קצינים וחיילים, ואשר כלי נשקו לא יעלו על 48 מקלעים, 16 מרגמות קלות ושמונה פיאטים שהם רקטות חודרי שריון. נוסף על כך, הורשתה לשעות בעיר פלוגה מסייעת עם כלי נשק מעטים ומוגבלים, וכן תותחי שדה קלים ותותחים קלים נגד מטוסים. לפי ההסכם, שריון לא ייכנס כלל לעיר, כולל זחלמים, וחיל האוויר גם הוא לא הורשה לפעול בתוך ירושלים, כולל מטוסי סיור קלים. בשנת 1961, החליטה ממשלת ישראל לערוך מצעד בממדים מלאים, שכן ההסכם לא הזכיר מצעדים. הוסבר לירדנים שלכוחות לא תהיה תחמושת, והטנקים והתותחים לא יישאו בבטניהם דבר. אף הוצע לירדנים לבוא ולבדוק את הכלים. כן הובטח שהכוח יצא את העיר מיד לאחר המצעד. הירדנים סרבו לאשר את המצעד, אבל הוא קוים למרות זאת. לבקשת ירדן נערך דיון בנושא זה במועצת הביטחון. ישראל הורשעה בהפרה חמורה של ההסכם וננזפה קשות. בשנת 1967 הוחלט שוב לקיים מצעד, והפעם לא להפר את ההסכמים, כלומר מצעד ללא כלים כבדים. חודשיים לפני המצעד כבר הופעל לחץ על ידי ירדן לבטלו. אבל ישראל העבירה לאום את הרכב הכוחות שלא עלה על המותר לפי הסכמי שביתת הנשק. ירדן המשיכה לנגח את ישראל בנושא המצעד. בשבעה למאי דיווחו תצפיות ירדניות על טור תותחים כבדים העולה לבירה. משקיף מטעם האום הוזמן כדי לבדוק שאין בטור הכלים הנוגדים את ההסכמים. אבל הוא ויתר על הסיור. למחרת שוב דיווחו הירדנים על טור כבד העולה לירושלים, ושוב ביקש האום לערוך סיור ולבדוק את הטור, אבל בגלל אי הופעתו של המשקיף ביום הקודם סרבה ישראל. הירדנים שוב הגישו תלונה שהתבררה בעשירי למאי, ובתום דין ודברים הוחלט להמשיך ולדון ב-13 למאי. הישראלים הופיעו לישיבה בהרכב מלא שכלל שלושה חברים, והירדנים הופיעו רק עם שניים. לכן שוב נדחתה הישיבה ל-14 למאי. בישיבה הזו ירדו לדקדוקי המילים שבהסכם, כאשר כל צד פירש אותם אחרת. כאשר התעייפו המתדיינים, נדחתה שוב הישיבה ל-15 למאי, שעה 8:30, כלומר יום המצעד עצמו כמה שעות לפני התחלתו. דברי הסיכום ניתנו בזמן שהמצעד כבר יצא לדרך. לפי דברי סיכום אלה קבע האום שהמצעד יגרום להגברת המתיחות, ולכן לא תמך בעריכתו. ישראל בדברי הסיכום שלה גינתה את הירדנים שבעצם הגשת התלונה ליבו את המתיחות. עד שהעתיקו את הסיכומים הגיע המצעד לסיומו והכוחות התפזרו. המצעד צעד ברחובות ירושלים, כאשר בימת הכבוד הייתה באצטדיון האוניברסיטה שבגבעת רם. על הבימה ישבו הנשיא זלמן שזר, ראש הממשלה לוי אשכול, הרמטכ"ל יצחק רבין, אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס, ומפקד חטיבת ירושלים שגם ארגנה את המצעד אליעזר אמיתי. בערב יום העצמאות נערך בירושלים מפגן לילי, גם הוא באצטדיון האוניברסיטה. במפגן זה הופיעו יחידות דגלנים רגלים בתרגילי לפידים, להקות מחול, וכן נורו זיקוקי דינור. התיאורים לאל יכתבו לפי ספרו של עוזי נרקיס, אחת ירושלים. הוא ממשיך ומספר שבתום מסדר נערכה מסיבת יום העצמאות מסורתית, שבמהלכה נקרא הרמטכ"ל יצחק רבין לטלפון. בעבר השני של הקו היה אלוף אהרון יריב, ראש אגף המודיעין, שהודיע לרמטכ"ל כי הצבא המצרי החל לנוע אל תוך חצי האי סיני. את תיאור יום העצמאות של שנת 1967, שבו החלה המתיחות שהובילה יותר מאוחר למלחמת ששת הימים ושחרורה של העיר העתיקה, קשה לסיים מבלי להזכיר מאורע שאולי היה שולי, אבל המאורעו שבאו אחר כך העירו אותו באור חשוב. במוצאי יום העצמאות, בבנייני האומה בירושלים, נערך פסטיבל לזמר והפזמון הישראלי. אינני יודע כמה אנשים זוכרים את שם השיר שזכה במקום ראשון, אבל רבים זוכרים שיר אחר שלא הושר במסגרת התחרות, אלא בקטע שבין השמעת השירים המתחרים ובין השמעת התוצאות. על הבמה עלתה זמרת שמעטים הכירו בשם שולי נתן, ושרה בכל פעמונים את ירושלים של זהב של נעמי שמר. שיר זה הפך ממש להמנון מספר שבועות לאחר מכן עם פרוץ מלחמת ששת הימים וכיבושה של ירושלים העתיקה. אז באותו יום עצמאות אף אחד לא העלה על דעתו כאשר שמע את השיר שהוא שומע מעין נבואה. עד כאן.